שלום וברכה. האמת שאני אתחיל בחידה, בשאלה. בסדר? לא בדיוק חידה, שאלה. אני אקריא לכם ציטוט ואני אני מזמין אתכם אל מי שיודע יודע, מי שלא יודע לנחש מי אמר. בסדר? אין כמעט עם בעולם שמסוגל לשרוד ואינסטינקט ההישרדות מפותח ביותר מאשר זה הנקרא עם הבחירה. איזה עם עבר מכשולים רבים יותר מהעם הזה והצליח להימלט מהאסונות הכבדים ביותר של האנושות מבלי להשתנות? איזה רצון אין סופי לחיות ניכר מעובדות אלה. מי אמר? הרב קוק. אוקיי. אולי זה הרב קוק. אולי זה מי עוד? בן גוריון.
באותה מידה.
באותה מידה. כי לא שמענו פה שם השם, למרות שיש עם הבחירה, עם הבחירה, אבל בן גוריון זה גם מתאים. הרב קוק, בן גוריון, לקרוא עוד פעם? אני קורא עוד פעם. אין כמעט עם בעולם שאינסטינקט ההישרדות מפותח ביותר מאשר זה הנקרא עם הבחירה. איזה עם עבר מכשולים רבים יותר מהעם הזה והצליח להימלט מהאסונות הכבדים ביותר של האנושות מבלי להשתנות? איזה רצון אין סופי לחיות ולשמר את המין ניכר מעובדות אלה. טראמפ. פילוסוף. איזה פילוסוף? מה? לשמר את המין, כאילו את המין של העם היהודי. המין, המין. מין, מם יוד נון, הסוג, הסוגה. ניכר מעובדות אלה. זה לא הרב קוק, בן גוריון. בדקת, אל תגיד לי, אל תגיד. אוקיי. איזה עולם...
חשבתי על זה לפני.
אני עכשיו לא קונה שום תירוץ שתגיד. שום... אוקיי, נו, יש מישהו מוכן לאמר? אלי ויזל. וואו, וואו. טוב. אני אגיד לכם את הדבר שהוא באמת... הוא באמת היום ונורא. מי שאמר את המשפטים האלה, מי שכתב את המשפטים האלה, זה יימח שמו היטלר. כן. לא, זה לא הרב קוק, וזה לא בן גוריון, וזה בדיוק ההפך מאלי ויזל. כן, זה המלאק, נכון, ואתה אומר כל כך מעולה המלאק. אנחנו נלמד היום בשל עשרה בטבת, ש... כן, עשרה בטבת, יום הקדיש הכללי. אני רוצה לנצל את ההזדמנות הזאת כדי לברר מה קורה, מה צריך לקרות, אבל גם מה קורה לזיכרון השואה. איך אולי צריך לבטא, איך נכון לעבוד עם זיכרון השואה. יש לנו הרי איזו אחריות מאוד כבדה, שהרי ניצולי שואה ישנם בינינו, הם מבוגרים מאוד, יאריכו ימים בטוב כמה שאפשר בעזרת השם, אבל אנחנו מבינים שבשביל הדורות הבאים צריך להבין מה לוקחים משם, איך אנחנו ממשיכים עם זה הלאה, עם הזיכרון הזה, מה עושים. אנחנו ננתח כאן ביחד ברשותכם תהליכים שקרו לזיכרון השואה הזה, ואני רוצה לנסות לברר את התהליכים האלה ולנסות להבין, כי חלק מהדברים אנחנו עוד נחזור לאותו משפט שהקראתי קודם. התלבטתי הרבה אם נכון בתוך שיעור שלומדים, בתוך מכון קדוש, מקום קדוש, מכון מאיר, לצטט דברים שכתב, שאמר באמת, כאילו, אין לי אפילו את המילים, בסדר, יימח שמו וזכרו, היטלר. ושאלתי תלמיד חכם ואחר כך עוד אחד, ואמרו לי שכן, לצורך מה שאנחנו נעשה פה, שכן, וגם התורה ציטטה צוררים, כמו שכשאני אמרתי היטלר אז מישהו אמר עמלק, כן, אז גם היא ציטטה, כי כנראה אנחנו צריכים להבין מה הם מבינים, מה הם רואים, למה דברים נעשים, כדי לברר את הדברים לאשורם. אז בואו נתחיל מהראשית, בסדר? ונאמר כך, שזיכרון השואה זה ניתוח שלי, בסדר? אני לא עבר, לא דוקטור להיסטוריה, אני לא מומחה בזה, כפי שאני מנתח את הדברים, למיעוט הבנתי אפשר לחלוק. הוא עבר שלושה שלבים, בגדול אפשר לנתח שלושה שלבים מאז השואה. שלב ראשון היה שלב שכמעט, אני אומר את זה בצורה נורא חריפה, זה השלב שמדינת ישראל, הצברים הישראלים במיוחד, ובעצם יצרו סוג, אני אומר את זה חריף, סוג של הכחשת שואה. לא הכחשת שואה כמו שעושה אבו מאזן ועוד כן, רבים אחרים, במובן הזה של כאילו לטהר את שמם של הגרמנים, לא במובן הזה, אלא, סליחה? כן, השתקה, הדחקה, היה בושה להיות ניצול שואה. זה היה בושה, כי הצבר הישראלי הגאולי, כן, שמגיע לארץ, הוא תותח, הוא לא הולך כצון לטבח, הוא לא זה, וזה כאילו היה קלון, בעצם עוד קלון להיות חלק מהיהודי הגלותי, שככה עשו לו ולא נלחם ולא התנגד. אפילו מדינת ישראל, כשהיא רצתה לציין את יום השואה, אז היא לא בחרה בעשרה בטבת. היא בחרה בסוף חודש ניסן, נכון? כפזיין כמדומני, יום השואה? כפזיין בניסן. למה? כי זה היום של מרד גטו ורשה. כלומר, צריך להבין, מצד אחד, זו בחירה מאוד יפה, מאוד, כאילו, מאוד מיוחדת, מרשימה, מדברים על זה. מצד שני, זה המשך של הבחירה המשתיקה. זה משתיק, כי כמה מרידות היו? גם מרד גטו ורשה נגמר רע מאוד, וגם בתוך גטו ורשה, כמה היו שותפים למרד גטו ורשה? קמצוץ מזער שבמזער שבמזער, וכמה עוד מקומות היו מרידות. אני יוצא לי עכשיו, אני כותב איזה ספר פרוזה חדש, ובתוכו ניסיתי לחקור, לברר עניינים של מרידות באושוויץ, כי יש שם איזה דמות שהייתי צריך בשבילה איזה מרידה באושוויץ. היה מקרה וחצי. היה מקרה של בריחה מאושוויץ, גם הוא הסתם לא טוב, כן? היה מקרה וחצי, סליחה? כן, והיה את זה, והיה סיפור של אישה אחת, מאוד מעניין, שהיא ירדה מאיזשהו משלוח, בדרך כלל המשלוחים היו מאושוויץ לברגן בלזן, פה מברגן בלזן לאושוויץ הגיע משלוח של נשים, והיא ירדה, ישר שלחו אותם לתאי הגזים, בלי כל מיני שלבים בדרך, והיא קלטה את העניינים, התנפלה על איזה אונטר שפירר אחד, לקחה לו את האקדח וירתה בו, הרגה אותו, כמובן הרגו גם אותה, אבל זה נדיר, כמה היה מציאות כזאת. בעצם כשמדינת ישראל בחרה במרד גטו ורשה לציון יום השואה, לדעתי היא אמרה לכל הניצולים, כאילו אנחנו נזכור, אבל לא אתכם כפי שהייתם, לא את, אנחנו כאילו נעביר לכם גם מסר שמה שהיה שם, הייתה פה בעיה, אנחנו נזכור את מי שמרד. אנחנו נציין את זה לפי מי שמרד, זה כאילו, בזה אנחנו יכולים להתגאות, זה הדבר שזה. וכמובן באופן טבעי, הייתה שתיקה, אני לא, כן, לא חייתי בתקופה, אבל מהמעט שאני מכיר, וגם ממשפחתי, מה שאני מכיר, הייתה שתיקה. אנשים שהיה להם מספר על היד, הלכו כן, חום הקיץ של תל אביב עם שרבולים ארוכים כדי שלא יראו את המספר על היד. הייתה שתיקה, הייתה בושה, היה גם ניסיון לגדל את הילדים אחרת. כלומר, לא בצל השואה, לא בצל האימה, לא בצל הדבר הזה. אז גם חלק מהשתיקה הייתה שתיקה כאילו חינוכית. שתיקה מגוננת על הדור הבא. וחלק מהשתיקה הייתה שתיקה בעצם פוליטית, ממשלתית, ציבורית. ובסופו, וכל מיני בדיחות על חשבון, בדיחות שחורות על חשבון... סליחה? את ניצולי השואה, בוודאי. שחלקם היו מאוד לא פשוטות, בוודאי, בוודאי. כלומר, הם היו חלק מאוד מהותי מההוויה, חלקם נלחמו במלחמת השחרור וכו' וכו'. אבל, אבל הייתה שתיקה. הסיפורים לא סופרו, בטח לא היה מה, כן, להתגאות, וזה הייתה, זה השלב ראשון של זיכרון השואה. שלב שני של זיכרון השואה, זה שלב שכנראה תפס תאוצה בעיקר אחרי משפט אייכמן, ואז פתאום התגוללו כל הסיפורים והעדויות, והיה אפשר לדבר את הזוועות ולהגיד, לשים את זה על השולחן הציבורי, ומאז היו, כל התודעה התחילה להשתנות. כלומר, גם זה השלב שגם מבחינה היסטורית התחילו הרבה סרטים על השואה, סרטים גם מומצאים, כלומר, לאו דווקא דוקומנטרים, אלא סרטים שמקרינים באקרנים, חלק על בסיס מה שהיה, פתאום התחילו לדבר ולספר ובאו עדויות לבתי הספר והכל, והדיבור היה באמת הדיבור הגדול על שואת השישה מיליונים, שואת העם היהודי, על דיבורים על הפתרון הסופי, על כל המרחבים האלה. כלומר, בעצם הדיבור המאוד ברור על הגזע, כאילו הנאצים עם תורת הגזע, הארי הגזע הזה, שבאו להשמיד את העם ישראל. ובתוך הסיפור הגדול של השמדת העם ישראל היו המון סיפורים קטנים, אבל היה עיסוק בדבר הגדול עם הסיפורים הקטנים. יש שלב שלישי, והשלב, אולי אני אקריא לגבי השלב השני, כי כיוון שהזכרנו פה את אלי ויזל, מי שחשב שהוא אמר את המשפט, אז אני אקריא משהו באמת בשמו. אז אלי ויזל כותב, לא כל הקורבנות היו יהודים, אבל כל היהודים היו קורבנות. כלומר, זה חלק שוב של השלב השני בזיכרון השואה, הדגש שאומנם יש סיפורים אישיים, אבל הסיפור לא היה אישי, הסיפור היה כללי, נגד היהודים. לא כל הקורבנות היו יהודים, כל היהודים היו קורבנות, ואנחנו גם נברר בהמשך, מה ההבדל באמת בשואה בין הקורבנות של היהודים, בין מה שקרה ליהודים לבין מה שקרה נגיד לצוענים. כי הרבה מדברים על שואת היהודים ושואת הצוענים, ובכל זאת, אנחנו נברר בעזרת השם בצורה מעמיקה מה בכל זאת ההבדל בין הדברים הללו. מכל מקום, זה היה שלב שני בזיכרון השואה. עוד משהו, עוד משהו מאלי ויזל, ילדים יהודים הלכו למותם עוד לפני שנולדו, כמה מהם היו יכולים להיות בעתיד חתני פרס נובל, להמציא תרופות לסרטן. הנאצים רצו עולם חדש נטול יהודים, הם הקימו מפעלים אפלים למוות, זהו הפתרון הסופי שלהם, הרוצחים באו לרצוח, הקורבנות באו למות, ושוב הסיפור הגדול, התמונה השלמה והגדולה. עכשיו, אנחנו היום, שוב למיעוט הבנתי, אבל מה שככה אני קולט, אנחנו בשלב השלישי של זיכרון השואה, וזה השלב, הייתי מגדיר את זה פחות או יותר איך שהכנסת קוראת לזה היום, לכל איש יש שם. כלומר, היום כשמדברים שואה, כבר לא מדברים הרבה על הסיפור הגדול של הגזענות נגד, כאילו, כן אומרים גזענות בהקשר הכלל עולמי, אבל של המלחמה ביהודים, של האנטישמיות, של שנאת היהודי בשל היותו יהודי, ודווקא היהודי בשל היותו, פחות מדובר על הדבר הזה. היום העולם וגם מדינת ישראל, כחלק מההפרטה הכללית, כחלק מהדיבור הפרטי, כחלק מזה שהעולם עוסק מאוד בפרטי והרבה פחות בכללי וכו', אז גם זיכרון השואה הוא זיכרון פרטי. יש לזה פרטי, כלומר, היום עסוקים בסיפורים האישיים, בהקראת השמות, בסיפור של הילדה הזאת והילד הזה והמשפחה, אפילו לא המשפחה, אלא האנשים בתוך משפחה אלה. מצד אחד, זה דבר שהוא מאוד מחבר. כלומר, מי תופס 6 מיליון? אף אחד לא תופס. אני זוכר בתור ילדים בבני עקיבא, אז הייתה איזו פעולה, יכול להיות שיש עוד שחוו דבר כזה, שהוציאו את כולנו החוצה מחוץ לחדר, שבו נערכות הפעולות, ואז אמרו לנו שבעוד 10 דקות נוכל להיכנס, משהו כזה. ונכנסנו פנימה, וכל החדר היה מלא נרות, מלא 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 נרות, המון נרות, המון. ואמרו לנו לנחש כמה נרות יש שם.
אז כל אחד ניחש, זה היה סביב כמה עשרות, 100 ומשהו, משהו כזה. ואז אמרו לנו המדריכים, עכשיו תדמיינו 6 מיליון. מה אתה יכול לדמיין 6 מיליון? אתה לא יודע מה זה 6 מיליון. זה דברים בלתי נתפסים. ולכן, כחלק ממהלך כללי של הרבה דברים, גם השואה עוברת הפרטה, כלומר יורדת אל הפרטי, אל האישי, ומספרת את הסיפור. גם מסעות לפולין קורות, גם זה קורה בשלב השלישי של הזיכרון, בני נוער נוסעים לפולין, ושוב, בפולין הרבה משלחות לא עוסקות בסיפור הגדול, אלא באמת פה סיפור ושם סיפור. לפעמים יש ניצולי שואה שמלווים את המסעות הללו, מספרים את הסיפור האישי שלהם, את הדבר האישי שלהם. יש פה כמובן, אני החלק הזה לשניים, החלק הזה יש לו משהו מאוד חיובי, ויש לו משהו שבעיניי צריך מאוד להיזהר ממנו. החלק המאוד חיובי, הוא מתחיל בזה שקשה להחזיק דבר גדול, וכך אפשר, סיפור קטן, אתה נוגע בו, הוא נוגע בך. זה מעורר הרבה יותר אמפתיה לניצולי השואה, כי אתה שומע את הסיפור האישי, וזה בן אדם אישי, ואתה יכול להיות אכפתי כלפיו, ואנחנו בכלל מבינים, גם ברמה של מדינת ישראל, ובכלל יש היום הרבה יותר מודעות, אורי אורבך, כשהוא היה שר הגמלאים, נכון? איך קראו למשרד הזה? אז הוא מאוד מאוד העלה את זה ככה למודעות, את הנושא של היחס לניצולי השואה והכל. יותר אמפתיה, יותר הבנה, יותר יכולת הזדהות, זה הצד החיובי. אבל אני חושב שיש פה גם משהו שהוא צריך להיזהר ממנו. ממה צריך להיזהר? ברגע שעברת מהסיפור הגדול לסיפורים הקטנים, אז הדבר הראשון שאומרת אנחנו נברר אותו, זה שאתה מאבד, הרי כל דבר היסטורי גדול, למה אנחנו זוכרים? אנחנו זוכרים בין השאר כדי שדברים לא יחזרו על עצמם, בין השאר כדי להבין תהליכי עומק בתוך ההיסטוריה, להפיק לקחים והכל. הסיפור האישי באמת, כמו שאומרת גם נראה, הוא ממש לא הסיפור. היטלר לא שנה את מוישה וברל, והוא לא שנה אנשים פרטיים. הוא גם, על הדרך, הוא שנה את כולם, כן? אבל זה לא היה סיפור פרטי. היה פה סיפור שככל שאנחנו נתחמק ממנו ולא נדבר עליו ולא נחדד אותו, אנחנו נאבד פשוט את האמת ואת היכולת להפיק לקחים מהאמת. אני אגיד יותר מזה. יש היום איזה ניסיון כזה, הייתי אומר כך, כמעט כל תודעת השמאל בארץ ובעולם, כמעט כל תודעת השמאל בארץ ובעולם, היא במידה רבה מקבלת את כוחה, את הדחיפה שלה המוסרית והערכית, דווקא מהשואה. כי השואה היא ביררה בצורה מאוד חזקה מה קורה כשאנשים חיים גזענות, מה קורה כשגזע מול גזע, מה קורה כשלאומיות הופכת ללאומנות וללאומנות קיצונית ומסוכנת וכו' וכו'. וצריך להתמודד ולברר מה בין, אני אשאל שאלה קשה לשמיעה, כן, אבל צריך לשאול אותה, מה בין הגזע הארי, תורת הגזע, לבין אתה בחרתנו מכל העמים שאנחנו אומרים בקידוש. צריך לברר את זה, ולברר את זה טוב. כי אם זה לא מתברר טוב, זה באמת הולך למקומות מסוכנים. אני רוצה באמת לנצל את הזמן הקרוב, ולעשות משהו שאנחנו לא עושים, לא פה ולא במקומות אחרים, כי זה באמת כאילו בלתי נסבל לעשות. אני רוצה להבין מה הניע את אותו איש רשע, מה הניע את היטלר, מה הוא חשב, למה הוא עשה את מה שהוא עשה, מה המשמעות של זה לגבינו, אחר כך אם יישאר זמן לנסות באמת להבין גם את הבדל היסוד. אני אקריא כמה ציטוטים, בסדר? מתפיסת עולמו. חלק ממש מראים פשוט את החייתיות המטורפת, חלק, וזה העיקר מבחינתי בהקשר שלנו עכשיו, זה האידיאולוגיה. מטורפת לא פחות, אבל צריך להבין את השורש שלה. ואז הוא אומר כך.
אני הולך לפי הסדר שכתבתי לי פה. הגדרה ראשונה. אני לא באתי לעולם הזה בשביל לעשות את בני האדם טובים יותר, אלא כדי להשתמש בחולשותיהם. ההצלחה היא המדד היחיד של המוסריות. אני אקריא עוד פעם, כי אין לכם את זה מולכם. האמת שאני לא צילמתי דפים ששאלו אותי אם לצלם כמה עותקים. אמרתי, אף עותק. לא יודע, לא הרגיש לי טוב להתחיל לצלם גם, בסדר? אחד, אחר כך נקרא. בעין. אני לא באתי לעולם הזה בשביל לעשות את בני האדם טובים יותר, אלא כדי להשתמש בחולשותיהם. ההצלחה היא המדד היחיד של המוסריות. בסדר? ציטוטים של אותו רשע. עכשיו, מי שיש לו אוזן חדה, קולט פה בצורה מאוד 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 חזקה, ואי אפשר לברוח מזה, את דרווין. היטלר היה פיתוח מאוד חזק של דרווין. עכשיו אני רוצה לדייק. מי שלומד תורת הרב קוק יודע שהרב קוק ממש לא נבהל מדרווין, לא נבהל בכלל מכל שיטת האבולוציה. אדרבה, הרבה הרבה פסקאות בשמונה קבצים שבהם הרב קוק כותב על זה באורות הקודש ועוד, שדווקא יש פה הרבה נקודות אמת. באמת העולם אבולוציוני, כלומר העולם הולך ומתפתח, הולך ונעשה יותר טוב וכו' וכו', אלא יש לו יד מכוונת ויש לו ייעוד, אבל יש ויכוח מאוד גדול בין האבולוציה, קרי תורת ההתפתחות הדרוויניסטית, לבין האבולוציה היהודית, או כפי שהרב קוק מסביר אותה, הבדל יסוד, חוץ מהשאלה מאיפה הכל התחיל, מפץ גדול או אלוקים גדול, כן? חוץ מהשאלה הזאת, הבדל מאוד גדול. יש לפי דרווין ברירה טבעית. כלומר, משהו שמאפשר למישהו לשרוד ולמישהו להיעלם. מהו המשהו הזה? אז המשהו הזה זה היכולת להסתגל, היכולת להיות כוחני, מי שיותר חזק, מי שיותר כוחני, מי שיותר מסוגל לשרוד בתנאים מסוימים, מי שיכול להתגבר על האחר, הוא בעצם הדור הבא. ככה זה בג'ונגל. בג'ונגל הנקבות בוחרות להוליד ילדים למי שמרשים אותם בצורה הכי חזקה במלחמות הזכרים. ככה זה עובד. ככה זה עובד אצל ההיפופוטמים, ככה זה עובד אצל האריות, ככה זה עובד אצל כולם. כמעט, אצל פילים זה עובד אחרת, כמעט אצל כולם זה עובד ככה. וככה לפי דרווין זה עובד בעולם. כלומר, העולם בנוי באופן כזה, אופן אקראי מבחינתו, אבל כזה, שהחזק ממשיך. כאילו ממש כמו שאומר פה היטלר, העיקרון הוא עיקרון ההצלחה. מי יצליח? מי ישרוד? מי ינצח? מי יתגבר? מי יותר... אנחנו אומרים שאכן יש עולם מתפתח, רק שמי שישרוד זה הטוב. הטוב ישרוד, לא החזק ישרוד, המוסרי ישרוד. האלוקי ישרוד, המאמין ישרוד. אנחנו מדברים בעצם, החסד ישרוד, עולם חסד ייבנה. אנחנו מדברים על ניצחון הטוב על הרע, ודרווין דיבר על ניצחון החזק על החלש. הרגע, כן, יצאנו מחנוכה ואמרנו, מסרת גיבורים ביד חלשים, רבים ביד מעטים. כלומר, שברת את האבולוציה הדרוויניסטית ויצרת אבולוציה יהודית בתוך כל זה. היטלר, הוא עבד עם דרווין עד הקצה, כלומר התפיסה היא עד הקצה, ובמובן הזה היא השחיתות הכי גדולה, ולכן מבחינתו אתה שואל מה מוסרי, מה ישר, מה ראוי לעשות, אני מקריא שוב, ההצלחה היא המדד היחיד של המוסריות, מוסרי לשרוד, מוסרי להתגבר, מוסרי לנצח. וממילא יש צידוק מוסרי להרוג את כל החלשים, את הנכים, את מי שנתפס כגזע נחות, השחורים וכו'. היהודים לא נרצחו בגלל זה. למה היהודים נרצחו? זה משהו אחר. עוד מעט נראה, משהו אחר שיושב על אותו מקום, עוד מעט נראה ונגדיר את זה טוב. לכן גם המשפט הראשון, אני לא באתי לעולם הזה בשביל לעשות את בני האדם טובים יותר.
כלומר, אני לא באתי בגלל מה שהיהודים באו לעולם, להיות אור לגויים, להיטיב, לגלות את הטוב שבאנושות. לא באתי לעשות את בני אדם טובים יותר, אלא כדי להשתמש בחולשותיהם. אני אשתמש בחולשה, אני אהיה העריץ החזק, הדרוויניסט השורד. טוב, בכל זאת אשנה פה בסדר הדברים כדי לגעת בדבר עצמו ואז אני אלך אחורה. אומר, כותב היטלר את הדבר הבא ששם את האצבע, מגדיר בדיוק את הנקודה שבעיניי בזיכרון השואה אסור לפספס אותה, היא הנקודה, אסור לברוח מנה. המאבק על השליטה בעולם הוא ביני לבין היהודים. עוד מעט אני אמשיך את המשפט, אבל זה משפט הזוי. למה זה משפט הזוי? היהודים, אני מזכיר, היהודים בתקופת מלחמת העולם השנייה הם עם בלי בית, בלי קרקע, בלי צבא, בלי יכולות לאומיות, וזה לא שבוע, זה כבר כמעט 2000 שנה. כלומר, היינו מצפים, אם הייתי יוצא, הייתי צריך גם פה לעשות חידה ולומר לכם, המאבק על השליטה בעולם היא השלם, ביני לבין השלם. ארצות הברית הייתה אז כוח, בריטניה הייתה אז כוח, רוסיה הייתה אז כוח. הוא לא ספר אף אחד. כלומר, מבחינתו הסיפור לא היה סיפור של ארצות הברית, בריטניה, זה לא הסיפור. המאבק על השליטה בעולם הוא ביני לבין היהודים. שימו לב למשפט הבא, כל השאר הוא חסר משמעות. חסר משמעות. למה? למה המאבק הוא ביני לבין היהודים? הנה ההגדרות. היהודים הטילו שני מומים באנושות. המילה הפוגעת בגוף, והמצפון הפוגע בנשמה. אני בא לשחרר את האנושות מהכבלים האלה. זה השואה. השואה זה לא סיפור אישי, פרטי, גזענות בכללי, זה לא הסיפור. השואה היא בעצם מאבק מאוד גדול, שלכן באמת מזהים את גרמניה עם עמלק, כי זה באמת עמלק לדורותיו, ממש לאורך כל הדרך. יש לו שתי מלחמות, שהיא מלחמה אחת. מלחמה במילה שפוגעת בגוף, במצפון שפוגע בנשמה. רוצה לפרק את זה רגע. נתחיל במילה. יצא לנו פעם להזכיר את זה, אני מזכיר את זה שוב. כשאברהם אבינו מצווה על המילה, אז הוא הולך ומשתף את שלושת רעיו, נכון? את ענר, אשכול וממרה. כתוב במדרש רבה, שענר אמר לו, תגיד לי, אתה השתגעת? מה ברית מילה עכשיו? אתה זקן. אתה לא תעמוד בזה, אתה תמות. מה? כל המסע הזה, אל תעשה את זה, זה לא מסוכן. אשכול אמר לו משהו הרבה יותר קשה. מה אשכול אמר לו? אמר לו, אם אתה עושה ברית מילה, אתה מסיים עצמך בין שונאיך. אם אתה רוצה אנטישמיות, בבקשה, תעשה ברית מילה. אם אתה רוצה להיות אב המון גויים, אם אתה רוצה להיות קשור לגויים, חבר שלנו, משפיע עלינו, מחובר אלינו, אל תעשה ברית מילה. למה? הסבר קל והסבר מעמיק. הסבר הפשוט, אתה תהיה שונה, אתה תראה שונה. ואנשים לא אוהבים שוני, אנשים אוהבים, כן, מישמש, הכל אותו דבר, אז אתה יכול להיות חבר שלי. אבל זה פשטני מדי. זה לא סתם שוני. זה שוני במהות. אברהם אבינו אומר, יש לי תביעה כלפי כל העולם הגופני, היצרי. אני הולך לייסד פה אנושות של קדושת חיי המשפחה, קדושה, שימוש ביצרים לעבודת השם, לטובה, כן, בשני יצריך, יצר טוב יצרה. אני הולך, כאילו יש אמון, הרי זה חוצפה ישראלית, ברית מילה, להגיד ברית קודש, ברית עם השם, איפה? במקום הכי, באיבר הכי יצרי. איזה מין דבר זה? אומר לו, אשכול, תקשיב, אם אתה עושה את זה, איבדת אותנו. אנחנו לא מוכנים למקום הזה. אנחנו רוצים חופש, אנחנו רוצים יצר, אנחנו רוצים, אתה לא יכול לדבר איתנו בשפה הזאת. אם אתה עושה ברית מילה, אתה גמור. ובאמת שם התחילה האנטישמיות. זה המקום שבו הכל התחיל. והיטלר, שנים אחרי זה, אומר את אותו דבר. הוא אומר, שמו פה מום באנושות. במקום שהאנושות תהיה חופשית לפרוק את יצריה, לעשות כאוות נפשה, להתפרע, פוגעים בגוף, איזה פגיעה? ביצר, בכוחות העוצמתיים האלה של הגוף. אין, על זה אנחנו צריכים להילחם נגד הדבר הזה. אגב, רק לגבי אברהם אבינו, נגיד בסוגריים, שזה מסביר היטב מדוע אברהם אבינו יושב ביום השלישי למילה כחום היום ומחכה לאורחים. התרגלנו שהוא עושה את זה, כי הוא איש חסד וכו', אבל עד אז לא סופר שהוא יושב כחום היום. למה הוא מחכה? כדי לראות מה? האם עדיין בני אדם, האם יש לו מה להגיד עדיין לבני אדם? ומה התשובה? מה התשובה? מי מגיע לבקר? מלאכים. בדמות בני אדם. כלומר, האב המון גויים הולך להתכנס עכשיו להיות אבי האומה הישראלית, ורק לעתיד לבוא זה ישוב להיות האב המון גויים. מסובך. ובדרך, כל פעם שאנחנו בדרך לייסד את העם הזה, את המדינה הזאת, את המקום הזה, שיהיה אור לגויים, בדרך תמיד יש עמלק. אז פעם זה עמלק עמלק, ופעם זה עמלק עמלק אמן, ופעם שלישית זה עמלק גרמניה. ונאמרים פה דברים מפורשים, היהודים מטילו שני מומים באנושות, המילה פוגעת בגוף והמצפון הפוגע בנשמה. כל הסיפור המצפון, כל העולם הערכי, המוסרי, כל הדבר הזה הוא נגד הנשמה. תראו, היטלר משתמש במילה נשמה, אבל מהי הנשמה אצל היטלר? היכולת לעשות, באמת להתפרע, לעשות פרעות, לעשות את כל הדברים הכי נוראים. אני בא לשחרר את האנושות מכבלים אלה. אז עכשיו צריך לשים לב. היטלר היה מבחינתו לוחם חופש. איזה חופש? חופש האדם מהאלוקות, מהמוסר, מהמצפון, מהאמונה. בפועל הוא נלחם נגד אנגליה, נגד ארצות הברית, נגד רוסיה. כמובן לא מדבר כל העמים שנכבשו תחתיו כמו מרגרינה, כן, צ'כיה וכו', הונגריה, כל המקומות האלה. לא מדבר על זה. אבל בעצם הם לא הבינו, אם הם היו מבינים אותו, כאילו אם היית שואל אותו, אתם לא אמורים להילחם איתי, הוא היה אומר. למה? כי אני בא לשחרר אתכם מהיהודים. הבעיה היחידה זה היהודים. אז עכשיו הגדרה. הסיבה שהיטלר השמיד, ניסה להשמיד את הצוענים וניסה להשמיד את היהודים, זה סיבה אחרת לגמרי. את הצוענים הוא פגע בהם, בשם הדרוויניזם, כי הם בעצם החלשים, הנחותים, הנמוכים, וכדי שהאנושות תתקדם, היא צריכה, כמו שהורג את הנכים, כמו שהורג את כל האלה. למה הורג את היהודים? הרי הוא עצמו העיד באותו משפט שהקראתי לכם בהתחלה, שהיהודים הם שורדים, כלומר בעצם אבולוציונית הם נורא טובים. למה הורג את היהודים? כי הם מפריעים לו להרוג את הצוענים. כי הם מביאים מוסר לעולם, הם מביאים תביעה מצפונית לעולם. אם אני רוצה להביא את העולם למקום שהוא מתוקן, חופשי מאלוקות, חופשי ממוסר, חופשי כדי להרוג את כל, סליחה, אני בדרך להרוג את כל הנכשלים, את כל הנכים, את כל הזה, ואצור אנושות מושלמת, בדרך יש איזה אומה, עם, שדרך התנך שלהם, דרך הרעיונות המוסריים שלהם, דרך כל זה, הם בעצם עומדים כנגד זה. ישנו עם אחד מפוזר ומפורד, בין העמים, דתיהם שונות מכולם, את דתי המלך אינם עושים. יש איזה עם מוזר שמפריע לאנושות להתפתח, להגיע למקום הזה. זה הדיבור. ולכן כל מי שיהפוך את השואה רק לגזענות, ואז גזענות זה גזענות נגד היהודים, גזענות נגד הערבים, גזענות נגד האריתראים, גזענות... אני לא אומר שצריך להיות גזען, בסדר? אני רק אומר שזה פספוס של כל הסיפור, זה לא הסיפור. המלחמה הייתה מלחמה במוסר, מלחמה ביהודים, ביהדות, בתורה, בכל המרחב הזה. אני אקריא עוד כמה משפטים. יותר מכל אני משביע את מנהיגי האומה ואת הכפופים להם לשמירה קפדנית על חוגי הגזע ולהתנגדות חסרת רחמים למרעיל האוניברסלי של כל העמים, היהדות הבינלאומית. זה נכתב בצוואתו הפוליטית, בסדר? יש לו איזה פרק בצוואה, הצוואה הפוליטית. מה אני רוצה להשאיר חזון לדורות הבאים, כן? הצוואה הפוליטית שלו, זה שהדבר הכי חשוב בעולם. הכי חשוב זה להתנגד, לשמור שמירה קפדנית על חוקי הגזע, להתנגדות חסרת רחמים למרעיל האוניברסלי של כל העמים, היהדות הבינלאומית. כלומר, זה אפילו יפריע לו הרבה פחות שתהיה איזה יהדות באיזה... באיזה שוליים, באיזה ירושלים, באיזה מקום, כן, זה לא, לא אכפת. הבעיה זה שהעם ישראל הוא אוניברסלי. יש לו אמירה רוחנית לכל העמים, מוסר לכל העמים. זה מבחינתו בלתי אפשרי. טוב, ואז הוא כמובן מתחיל להיכנס טוב, יש פה ציטוטים שלא בא לי להקריא. גם זה היה לי לא פשוט. טוב. אז מה המשמעות של מה שאמרנו עכשיו, מה שהקראתי וכולי? קודם כל, אני חושב שבאמת כדי לעשות זיכרון שואה ראוי ואמיתי, צריך לשים אותו על השולחן. לכאורה, לכאורה זיכרון השואה כפי שאני מציע לאור מה שאנחנו רואים פה, הוא זיכרון שואה גזעני. כי מה אני אומר? אני אומר שאנחנו לא יכולים, לא בגלל שהיהודים סבלו יותר ונהרגו, נרצחו 6 מיליון ועוד אי אלו, כן, וכו'. אני לא, לא, לא בגלל זה צריך לשים דגש על הפן הזה, אלא כי באמת זה הסיפור. המלחמה הגדולה היא מלחמה של העולם, כאילו מבחינת היטלר, העולם החופשי ממוסר, חופשי ממצפון, חופשי מערכים שהיהדות מנחילה לעולם, כנגד הערכים שהיהדות מנחילה לעולם. אז אתה לא יכול זיכרון שואה בלי להבין, אז מה אנחנו אומרים לעולם? מה הערכים שבהם הייתה, שכנגדם הייתה המלחמה? מה הבשורה שלנו? מדוע זה מטריף אותו? מדוע מגיע לטירוף הזה ואנחנו הרע לאוניברסלי ואנחנו המצפון המסוכן ו... למה? ובשביל הלמה זה צריך לדעת את עצמנו. עכשיו, מדינת ישראל קשה לה מאוד לעשות את זה היום. כי כדי לעמוד מול הדבר הזה אתה צריך להגדיר מי אתה. הרבה יותר קל לספר סיפור שואה אישי. סיפור שואה אישי לא צריך להכיל יותר מאשר יש איזה אנשים שהם כן חיות אדם, חיות טרף, והם בגזענות וברוע לב התעללו באנשים, והנה נספר לך את הסיפור של האו שעשו לו ככה ואו שעשו לו ככה, ואז כולם יכולים להזדהות. סיפור כלל עולמי. אבל אז אני רק אומר במאמר מוסגר, יש גם סיפורי שואה בעמים אחרים, אישיים. לא פחות מסמרי שיער, אישי, כן? אישי. יש טרי עכשיו מסוריה, אפשר להביא מלא סיפורים אישיים, ממש טרי ישר. יש סיפורים מהשואה הארמנית, הרבה סיפורים. יש כהנה וכהנה, לא חסר, סליחה? בדיוק. וברגע שאתה אומר ג'נוסייד, זו הגדרה כללית כזאת, אז אתה מאבד את הדבר האמיתי. הדבר האמיתי זה לא היה שנאת האדם ולא השנאה הפרטית, וזה לא הגזענות במובנה הרגיל. אני אגיד יותר מזה, הוא פגע ביהודים כדי שלא יוכלו להילחם בגזענות הזאת של הגזע הארי שחולש על הגזעים האחרים, משמיד אותם בשם הברירה הטבעית. אבל זה צריך לברר. צריך לברר את הכשל המוסרי של האבולוציה כפי שהיא בצורתה החופשית והפראית. צריך להבין את זה. צריך לברר באמת את גופה של המלחמה, את הדברים עצמם. אני אקריא משהו. הפעם בלי חידות, זה הרב קוק, בסדר? אני מקריא משהו מהרב קוק שנכתב עוד לפני השואה, שהוא נדרש באמת, באמת לשאלת הגזע הארי והשמי וכולי, עוד לפני שואה, לפני כל זה. כנראה שמבחינה פילוסופית זה כבר היה דבר מדובר, בסדר? כבר התחילו לדבר בשפה הזאת, אז תראו. אומר הרב קוק כך, הננו מתרוממים מעל לאותה השפלות שאומות העולם שרועים בה, והנה הוא לעסק מחשבי עיקרי אצל חוקריהם היותר מצוינים על דבר החילוק שבין רוח השמי והארי. מה אומר הרב קוק? החוקרים הכי נחשבים, הפילוסופים הכי נחשבים של תקופתו, לא ידעתי את זה עד שהכרתי את זה, בסדר? עסוקים כל הזמן בחילוק בין הגזע הארי לגזע השמי. כלומר, התפיסה הזאת היא מסעירה אותם, היא כל כך יקרה ביניהם. עכשיו אני שואל לפני שהרב קוק עונה, ומה אנחנו? אנחנו גם עסוקים בזה. אתה בחרתנו מכל העמים, אהבת אותנו ורצית בנו, וכו' וכו'. גם לנו יש, לכאורה, לכאורה. עכשיו אני שואל עכשיו שאלת כפירה, אבל האמת שאין שאלות כפירה, יש תשובות כפירה. בסדר? יש שאלות, הן תמיד יכולות להביא אמונה, תלוי מה שאתה בוחר לעשות איתם. לכאורה מה ההבדל בינינו? מה?
בדיוק מה
שההבדל
הקטן, אנחנו, כשאנחנו בכירים, לשנות את
העולם, להעלות אותם. או, אז בואו נראה, אומר הרב קוק כך. אנו דוגלים בשם השם אל עולם שברא את האדם כולו בצלמו. בצלם אלוהים ברא אותו. התחלה, מאיפה אנחנו מתחילים? אנחנו מתחילים מבריאת האדם בצלם אלוקים. איזה אדם? היהודי? לא. אפילו לא היה יהודי, אז לא היה ישראלי. העולם מתחיל מהכלל אנושי. גם הגרמני נברא בצלם אלוקים. זה פלא, זה באמת נראה קושייה לפעמים, כן? כשאתה מסתכל על השואה, אבל גם הגרמני נברא בצלם אלוקים. כולם נברו בצלם אלוקים. הערבים בצלם אלוקים, השוודים בצלם אלוקים, כל אלה שהצביעו נגד ירושלים בירת ישראל, גם הם בצלם אלוקים. כולם בצלם אלוקים, מזה אתה מתחיל. אנחנו מתחילים מזה שהכל חביב אדם שנברא בצלם, הכל חביב, הכל בעל ערך. בואו נראה עוד צד. וכל הענפים כולם מתהלכים הם זה לימין וזה לשמאל. שאומנם יש בהם מעלה מטה, ימין ושמאל, אבל ביסודם הכל עולה למקום אחד והכל עתיד להתעלות. לתקן עולם במלכות שדי וכל בני בשר יקראו בשמך. כלומר, אנחנו לא מטשטשים את זה שיש בעל חשיבות יותר גדולה, בעל חשיבות פחות גדולה. לא מטשטשים את הדבר הזה. אנחנו לא אומרים שהכל אותו דבר, הכל שטנץ, הכל זה. הרבה אנשים מלקחי השואה, אז המסקנה שלהם אין הבדל, אין הבדל. כל האנשים הם אותו דבר, אין לאומים, אין גזעים, כן? יש שיר של, ציטטנו אותו לאחרונה, של אביב גפן. בואו נצעד לחלום בלי גזע ולאום. זה לקחי שואה. אין, כן. כן. לגמרי, נכון. חד וחלק, היהדות היא תורה גזעית. אני לא אומר גזענית, כי גזענית זה כבר עם הפרשנות של אז אפשר לשחוט את כולם. לא, היא תורה גזעית. היא תורה שעושה הבחנה בין גזעים. היא מדברת, המילה שאנחנו מדברים אותה היא סגולה. סגולת ישראל. סליחה? מנותק, לא יודע מהיהוד, מנותק מהבחירה של האדם, מהבחירה. זה קשור בהכרח ליהוד. כלומר, אנחנו מדברים על סגולת ישראל, על בחירת ישראל. אנחנו בהחלט מדברים שאם אתה בחרתנו מכל העמים, זאת אומרת שיש לנו איזה תפקיד יותר משמעותי. אלא שמתוך מה זה מתחיל? זה מתחיל מתוך זה שכולנו יש לנו שורש אחד. כולנו פונים, כולנו כולל כולם, כל האנושות, פונה למעלה, לשמיים. כלומר, נועדה בסופו של דבר לתקן עולם במלכות שדי. וכל חלק בתוך האורגן השלם, המאוחד, הקשור הזה, יש לו ייעוד ויש לו תפקיד, ובאמת לעם ישראל ברמה הערכית והמוסרית, אני אגיד בצורה חריפה, כפי שאמר עמך שמו היטלר, לנו יש תפקיד שבו הוא נלחם, והתפקיד הוא באמת להביא את המוסר לעולם, ואת היושר לעולם, ואת האמונה לעולם, ואת המצפון לנשמה, ואת הברית לגוף. יש לנו תפקיד. התפקיד הזה לא עושה אותנו יותר במובן הזה של יאללה, אז בואו עכשיו נהרוג את כולם. יש לפעמים סוג כזה של יהדות מאוד שטחית, שאוחזים באנשים שטחיים, שכאילו זה יהדות שבטית כזאת. אנחנו עם ישראל, ואז סונים ערבים, סונים גויים, סונים זה, סונים זה. לא, מה פתאום, חס וחלילה. עם ישראל הוא עם שנועד להיות קשור לכל העמים, להביא ברכה לכל העמים, להביא טוב. יש לך אויב, אתה יכול לשנוא אויב, זה בסדר. אם מישהו בא להתנכל לך, זה בסדר גמור. אבל כשיטה אנחנו ממש רחוקים מהדבר הזה. ואנחנו כן גזעים. כלומר, אנחנו כן בהבנה שאומרת, יש הבדל. בסגולה הישראלית יש משהו אחד, בסגולה הגויית יש משהו אחר. זה לא מתיר לי שום דבר שמאפשר לא פגיעה בזולת, לא הרס, לא מלחמה, שום דבר. זה מתיר לי אחריות. ותו לא. אחריות רוחנית, אחריות ערכית. נגיד יותר מזה, אם אתה אומר שאתה אור לגויים, אז זה אומר שאתה מעריך את הגויים, אתה מאמין בגויים. כי אם אני לא מעריך מישהו, לא מאמין במישהו, אז על מה להעיר? מי הוא בכלל שאני אעיר עליו? מה פשוט שאני אעיר עליו? ההערה לגויים אומרת, יש בכם את אותו צלם אלוקים. בואו נגלה, בואו נלך עם הדבר הזה. כן, הכל עתיד להתעלות, אומר רב קוק, לתקן להם חושדי וכל בני בשר יקראו ושמך. אני אסיים רק במשהו קטן, שיפה עשתה, היא לא צריכה ציונים ממני, כן? אבל יפה עשתה הרבנות הראשית כבר מזמן, שהיא חיברה בין יום השואה דווקא, כלומר יום הקדיש הכללי דווקא לעשרה בטבת. מעבר לזה שלא נבחר חודש ניסן על ידי הרבנות, גם בגלל שלא מתאבלים בניסן וכו', אבל גם בגלל שבעיני זה עוול גדול באמת לבחור דווקא את מרד גטו ורשה, זה נראה לי פשוט לא הוגן. אבל מעבר לכל מה שדיברנו קודם, יש עוד מימד מהותי יותר, וזה עשרה בטבת, יש בעצום הזה משהו שהוא מפתיע. נכון, יוצא לנו מדי פעם לצום עשרה בטבת ביום שישי, נכון? חריג. הבודרעם אומר שאם יוצא עשרה בטבת בשבת, צמים בשבת. זה ממש פלא, זה לא יכול לצאת לפי דעתי בלוח החדש, אבל תיאורטית צמים בשבת. עכשיו זה לא קורה בתשעה באב, זה לא קורה בביוד זין בתמוז, אנחנו דוחים ליום ראשון, אבל עשרה בטבת, עכשיו מוזר. עשרה בטבת זה הצום הכי לייט, כאילו גם הוא פחות קשה, אבל כמחת הסדר אורך היום, אבל גם זה על מצב פחות קשה. כולה התחיל המצור. לא נבקיעה חומת העיר ולא חרבו בתי המקדש, אז מה אתה עושה עניין דווקא מהדבר הזה? ואני חושב שיש משהו בעשרה בטבת שהוא כאילו זיהוי הרגע שבו הכל מתחיל. זיהוי הרגע. כשנפרצה חומת העיר זה כבר מאוחר מדי. כשחרב בית המקדש זה לגמרי מאוחר, זה כבר זהו, זה כבר אבוד. כשהתחיל המצור, בתוך ירושלים יש אווירה, שהיא אווירה שאומרת, בסדר, כאילו אפשר להסתדר, יש לנו אוצרות ל-22 שנה, כמו שאומרת הגמרא בגיטין, אפשר להסתדר, יהיה טוב. ונכון, כמו עם הגרעין האיראני, על מה תמיד מדברים? נקודת העל חזור. מה אכפת לי מנקודת העל חזור? נקודת העל חזור זה כבר י"ז בתמוז, זה כבר תשעה באב. אל תדבר איתי על י"ז בתמוז. דבר איתי על עשרה בטבת. האם אתה מסוגל לזהות את הרגע שבו הכל מתחיל? והרגע הזה, אתה לא זז, הוא נופל בשבת, אז תפל בזה בשבת. הוא נופל בשישי, תפל בזה בשישי. אי אפשר לדחות את הרגע שבו הכל מתחיל. ואני חושב שהרבנות, כשהיא דיברה על עשרה בטבת בהקשר הזה, בעיניי, זה כאילו אמירה, השואה היא לא עומדת בפני עצמה. היא לא מנותקת משום דבר. זה התחיל שם. בבתי המקדש שנחרבו במלחמה הגדולה על מי יגיד שם שמיים בעולם ומה יהיה תפקיד עם ישראל בעולם, זה התחיל שם, והשורש ההוא שהתחיל שם הוא מכה באמת בצורה איומה ונוראה במציאות של השעה. טוב, קצת נקודות למחשבת נשמתם צורה בצורה.